אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער, הדס הנאורים.
יאללה עריות!
עכשיו ברדיו על הגל. יאללה עריות! יאללה עריות! הכל על כושר קרבי רגע לפני הצבא.
יאללה עריות!
עם רותם פופקו וחברים.
שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של יאללה עריות, והיום אנחנו 504. בוא תספר לנו קצת על עצמך.
יאללה עריות, איזה כיף להיות כאן. אז לי קוראים גיא טרנטו, אני בן 26. כל החיים הייתי במסגרת ספורט, 10 שנים בכדורגל, עוד שנתיים בפוטבול אמריקאי. ובעצם ממש לפני הצבא הגעתי לתנועת חמש אצבעות בתור חניך, התאמנתי שם חצי שנה לפני הצבא. ושם הבנתי שאני רוצה להגיע למקום הכי רחוק שאפשר. הגעתי ליום סיירות, משם קיבלתי 504. וזהו, עשיתי שם שירות לוחם, קרבי של שנתיים שמונה, ועוד שירות בקבע של 4 חודשים. השתחררתי לפני 5.5 שנים. היום אני מתעסק בעיקר בחינוך, בלגדל את הדור הבא, דרך חמש אצבעות, דרך בני נוער, דרך לייצר איזשהו חוסן, ביטחון עצמי למי שאני פוגש, וזהו.
אמרת שקיבלת את היחידה?
ברור.
אתה קיבלת עליה או ליחידה אחרת?
אחי הגדלול היה בדובדבן, ובדובדבן אני זוכר שעשו לו ממש כזה מין טקס הענקת קומטה כזה מיוחד בבסיס והכל, ואני אמרתי וואלה כזה אני רוצה להיות. משם התחלתי להתכונן מאוד קשה לצבא, וזה היה ההשראה שלי. אני הולך במנטרה שקיבלת מיון, קיבלת גיבוש מסוים, תעשה הכי טוב שלך בנושא הזה, ושלום על ישראל. הצבא זה לא תוכנית לבקשתך, ואתה לא יכול להחליט איפה תהיה ופה ושם, אתה יכול כן לקבוע כמה אתה תבוא מוכן למיון או לגיבוש. ופה אני כן חושב שצריך להשקיע מאמץ, אבל זאת הגישה שלי לפחות.
אתה רצית קרבי לפני הצבא?
כן, היה לי מאוד ברור שאני אלך לקרבי, מהרבה סיבות. סיבה ראשונה שאימא שלי שירתה 28 שנה בשירות בתי הסוהר, זה אומר שכל בוקר ראיתי אותה קמה ב-5 בבוקר לעבודה וחוזרת ב-8 בערב, עם המדים, עם הדגל על המדים שלה, ואבא שלי היה פעיל במילואים כל הזמן, אחי הגדול היה בדובדבן. היה לי מאוד ברור שאני אהיה קרבי ולוחם בצבא. המאמן פוטבול שלי היה הבן של הרמטכ"ל, של גבי אשכנזי.
וואו.
אז כן, הוא נתן לנו הרבה רוח כזאת של לחימה, והיה לי מאוד ברור שאני אגיע להיות הכי קרבי שאפשר.
מה גרם לך להצטרף לכושר קרבי?
אז סיימתי את הפוטבול, העונה נגמרת יחסית מוקדם במרץ, והחלטתי שאני רוצה להגיע הכי מוכן פיזית ומנטלית לצבא, ושמעתי על החמש אצבעות הרבה זמן, וחיכיתי פשוט שתיגמר העונה בפוטבול ושאני אגיע לשמה. אמרתי שיש שם מאמנים מאוד מיוחדים שכזה מתאמנים איתך באימון ומביאים אותך באמת לרמה גופנית מאוד מאוד טובה, ודרך זה מדברים איתך על כל הדבר המנטלי שבתהליך, ואמרתי שוואלה לשם אני רוצה להגיע, וזה מקום שנתן לי המון, הרבה מעבר רק לפיזי.
היה לך מחשבות על מכינות שנות שירות?
אז באותה תקופה שהייתי ילד, באותה תקופה, אני לא זקן, כן? אבל לפני 6 שנים זה היה פחות, לפני 8 שנים, סליחה, זה היה פחות נהוג כמו עכשיו. וגרתי בכפר סבא, אז גם זה לא היה כזה דיבור בשכבה, אז לא חשבתי על הנושא הזה, אבל היום זה משהו שהוא מאוד נפוץ, וכמעט כל בן נוער הולך למכינה או שנת שירות, אבל לדעתי המניע שלהם הוא קצת פסול. זאת אומרת, הרבה בני נוער הולכים למכינה או שנת שירות כי הם חושבים שהם לא מוכנים לצבא, ואני חושב שזה מניע שהוא לא נכון. יש הרבה חבר'ה שצריכים ללכת וישר להתגייס אחרי הצבא, אחרי הבית ספר לצבא, כי צריך אנשים בצבא, צריך לוחמים טובים, ולפעמים השנת שירות, המכינה, זה לא מה שיביא אותך מוכן. אבל זה כבר נושא אחר של שיחה. אתה מסכים איתי? מלך.
איזה הכנה היה לך לפני הצבא, חוץ מזה, הכנה מנטלית?
אז כמו שאמרתי, הייתי כל החיים במסגרת ספורט. אני חושב שמסגרת גופנית, כקבוצה, זה אחד הדברים שהכי יעזרו לך להגיע מוכן לצבא. כל דבר שאתה עושה בצבא, בשירות הצבאי, הוא כצוות, הוא אף פעם לא לבד. דבר שני, הוא תמיד יהיה סזיפי. הוא יהיה קשוח, הוא יהיה מאתגר, והמסגרת הגופנית שאתה נמצא בה, בין אם זה כדורגל, כדורסל, ריקוד, לא משנה מה, היא בונה לך הרגלים מאוד מאוד חזקים וטובים, על איך זה לעבוד קשה, איך זה לעבוד בצוות, איך זה להמשיך גם שאתה לא מצליח. וזה דברים שאתה פוגש ביום יום בצבא, ואני יודע שמה שהכי עזר לי להגיע מוכן לצבא, זה זה שהייתי במסגרת כל החיים. הייתי 10 שנים בכדורגל, עוד שנתיים בפוטבול אמריקאי, חצי שנה בכושר קרבי, והגעתי לצבא שאני כבר מוכן בצורה הזאת הכי טובה שיש.
איך הרגשה להיות ביחידה בין המיוחדות של צה"ל?
האמת שמצד אחד כיף, כי אתה עושה דברים מיוחדים, מצד שני אתה יכול לעשות משהו ביום 5 בערב, שהוא מטורף, ו6 בערב אתה יושב עם חברים שלך בבר ואתה לא יכול לספר על כלום. ושהחברים שלך יוצאים מדהים הביתה, אתה יוצא על אזרחי. אז כאילו אין לך כביכול את הכפיים או את ההוקרת תודה מהסביבה, אבל אני אוהב את זה. אני אוהב שבלב שלי אני יודע כמה השירות שלי היה משמעותי, וזה מה שחשוב.
זה כמו כל היחידות הקרביות, או יש משהו אחר?
אז האופי של היחידה הוא שונה. זאת אומרת, אנחנו בסוף יחידה קרבית לכל דבר, אבל אנחנו פועלים גם על אזרחי וגם על צבאי. אנחנו פועלים גם בארץ וגם בחול. וזה מצריך המון בגרות, המון עצמאות. יש פעילויות שאתה יוצא כצמד, יש פעילויות שאתה יוצא כצוות שלם של לוחמים. וזה מצריך ממך גם בגרות, גם אחריות, וגם בסוף חשיבה יצירתית. זה אחד הדברים שגם עובדים איתנו במיונים וביחידה בכלל.
קיבלת ערכים מהיחידה?
כן. בעיקר כל מה שקשור למשמעת. זה אולי הערך הכי גדול שקיבלתי. באמת משמעת עצמית מאוד מאוד גבוהה, מתוך מקום של מיקוד שליטה פנימי. כל דבר שקורה לי בשירות, ביחידה, בפעילות, אני דבר ראשון מסתכל על עצמי. איפה אני יכלתי להיות יותר טוב, איפה אני יכלתי להגיע לפעילות יותר מוכן, וזה סוג של תחקור שקורה בצורה מאוד מאוד סזיפית וטובה ביחידה, שמביאה אותך לקצה של פעילויות.
מה המשמעות הזאת להיות ב-504?
מה זה אומר מה המשמעות?
מה המשמעות בשבילך?
בשבילי זה משפחה, זה בית. אני מאוד טוטלי במקום שאני מגיע אליו, וביחידה ניסיתי לפתח המון דברים, בין אם זה להביא בנות ליחידה שיהיו לוחמות, לתפקיד מסוים. זה משהו שעכשיו ברוך השם התחלנו אותו, וזה משהו שעבדתי עליו לפני איזה 10 שנים. אז זה אחד. שתיים, זה כל מה שקשור ל... סליחה, לא 10 שנים, 8 שנים. זה כל מה שקשור ל... בסוף, זה שיש שם אנשים שהם אולי הדבר היחידי שיש להם מכנה משותף איתך. זאת אומרת, האנשים שאיתך ביחידה, זה האנשים היחידים שיודעים מה אתה עשית, ושיודעים מה היחידה עושה. אז יש לך איזשהו מכנה משותף איתם שהוא מחזיק לכל דבר אחר. זאת אומרת, אני בקשר מאוד חזק עם היחידה שלי גם היום.
אם כבר דיברת על שירות נשים ביחידה, האם יחידה עכשיו פתוחה לגמרי לנשים? מה הולך שם?
אז התחלנו בעצם פיילוט לפני כמעט שנה, עם מסלול לוחמות ראשון בסוגו, שקורה ביחידה, בעצם ממש שנה שלמה של מסלול מאוד אינטנסיבי וקשה, שהייעוד שלהם הוא להיות לוחמות ביחידה, שזה קצת שונה ממה שהלוחמים עושים, אבל לגמרי שירות לוחם ומשמעותי ומאוד מאוד מעניין, ובעזרת השם הפיילוט יעבוד, וזה יקרה עוד ועוד ועוד, אפשר להגיע לזה דרך יום סיירות, או גיבוש כללי שאתה עובר, ואז אתה מבקש להגיע ליחידה. האתגר הוא שיש מיון וגיוס חד שנתי, זאת אומרת, הסיכוי שלך להגיע הוא כבר הולך ויורד, בעצם זה שזה גיוס חד שנתי, ולא כמו שאר המקומות שזה הרבה פעמים בשנה.
אתה מאמין שכדאי לשלב נשים ביחידות צבאיות מובחרות?
אני מאמין שכן. יש הרבה דברים שאנשים יכולות להביא, בין אם זה חשיבה יצירתית ובגרות ואחריות, ווואלה גם לתפקד במצבי לחץ, שמביאות את זה בצורה מאוד מאוד טובה, והן יכולות להכניס את זה לתוך העולם המבצעי, חשאי, סודי, שיש ביחידות המיוחדות.
איך מישהו שהמטרה שלו זה 504 צריך להכין את עצמו גופנית?
אז היחידה מתעסקת בעיקר בכל מה שקשור להגנה עצמית, לקרב מגע בצורה מאוד אינטנסיבית וחזקה, והדרך הכי טובה להכין את עצמך ליחידה זה א', להיות בכושר טוב, ב', שיהיה לך איזשהו רקע בכל העולם הזה של האגרוף, אמונות לחימה, קרב מגע, דברים שאתה כבר יכול לעשות לפני הצבא, וג', זה כל מה שקשור למשמעת. זאת אומרת, אם אין לך משמעת, ואם אתה לא אמין במה שאתה אומר, במה שאתה עושה, אין לך סיכוי לשרוד ביחידה אפילו לא לחודש.
אתה מרגיש את ההיסטוריה של היחידה ביום יום?
כן, מרגישים את זה מאוד, זה מאוד בולט הכמות מידע ודברים שאתה חשוף עליהם, ודברים שהיחידה עשתה, ופעילויות שבאמת משנות היסטוריה. זאת אומרת, יש הרבה דברים שעשינו ב-2017 וב-2018, שוואלה השפיעו על מה שקרה לפני שנה במקומות מסוימים. אז אתה יכול להיות מאוד גאה במה שעשית.
שזה דבר אבל קשה, לא? כל הדברים הכי מסוכנים והכי זה שאתם עשיתם, אף אחד לא ידע על זה אף פעם.
נכון, אבל אתה בסוף לא מגיע לצבא מתוך מקום של לקבל תהילה וכפיים. אתה מגיע לצבא כדי לעשות שירות משמעותי ולתרום את החלק שלך למדינה. אני מאמין שבסוף יש רשימת שמירה, ומתי שהוא הגיע החלק שלך. אני יודע שמתי שהגיע החלק שלי עשיתי הכי טוב שאפשר, גם בסדיר, גם במילואים, וזה הגישה שצריכה לעבור לדעתי לכל מי שמגיע לצבא.
אם כבר דיברת על מילואים, איך הולך מילואים ב-504, איך הלך המלחמה בשבילכם?
אז אני אגיד שדבר ראשון היה מאוד מורכב, כי היחידה היא בסוף בלחימה עושה המון חקירות גם, ולי ברמה אישית יצא להיות בחקירות של המון מחבלים, נוחבות, והכמות מידע שאתה נחשף אליו, והאופי של המידע הוא מאוד מאתגר וקשה, בין אם זה דברים שאתה רואה ודברים שאתה שומע, והאופי של היחידה במילואים הוא במיוחד במלחמה הוא טיפה שונה. זאת אומרת, אנחנו גם אחראים על החקירות, וגם אנחנו יחידה חוברת. אני יכול לחבור עכשיו למגלן, לקומנדו, לשייטת, לגולני, למילואים, לסדיר, ואני נכנסת בעצם ללחימה עם עוד חוקר שבועים. אני ועוד חוקר שבועים, אני בעצם מגן עליו בלחימה, ואנחנו נכנסים לפעילות ממושכת, בין אם זה חודש בעזה עם יחידה מסוימת, בין אם זה מבצע נקודתי ולצאת. יש עוד הרבה דברים שאנחנו עושים בתוך הפעילות הזאת, שאני גם לא יכול לפרט, אבל מאוד מאוד מעניין, מאוד מאתגר, כי אתה לרוב פועל עצמאית או בצמד, וזה דורש ממך בגרות מטורפת, כי כשצוות נכנס לעזה, אתה מסתכל אחד השני בעיניים, ואתה סומך על מי שלעדך, אין ימין השמאלה. כשאני נכנס עם צוות לעזה, אני לא מכיר אותם. אז האתגר פה הוא כמה וכמה גדול, אבל אני חושב שבונים אותנו לסיטואציות האלה, ומלמדים אותנו גם איך להיות חיה חברתית, ואז אתה ממש יכול להגיע לצוות, ותוך יום-יומיים להיות שם בן אדם הכי חברותי בצוות, ולהרים את המורל כמה שאפשר.
אם לא היית ב-504, איזה יחידה היית רוצה להיות?
דובדבן, כמו של אחי הגדול.
מרגיש את ההיסטוריה.
כן, כן.
אבל אתה שמח שהלכת ל-504?
מבסוט עד השמיים, גם מהסוג אנשים שפגשתי, וגם מהאופי פעילות שהייתה. אני יודע שזה עזר לי מאוד במה שאני עושה גם היום בחיים, בין אם זה עם אנשים, בין אם זה להקים משהו מאפס ולעוף על עצמי, ובין אם זה גם לעבוד קשה. זה מה שאני עושה הכי טוב.
המשך ב-504 אתה מרגיש שמשפיע עליך ביום יום?
סליחה, המשך?
התקופה ששירתת ב-504 משפיעה עליך ביום יום כמאמן כושר קרבי, כאזרח, כחייל?
כן, בטוח. גם מאופי הדברים של מה שעשינו, וגם אתה מרגיש, ברגע שאתה מסיים את הצבא, אתה מרגיש הרבה יותר מחובר רגע למה שקורה פה במדינה, וכל דבר שאתה רואה, אתה מסתכל עליו בפרספקטיבה טיפה שונה.
איפה אפשר לצפות שהיחידה שלך תפעל?
בכל מקום.
בכל מקום בעולם, אתה אומר.
כן.
מה הזיכרון הכי טוב שלך מהשירות שאתה יכול לספר אותו?
וואו, האמת שהחוויה בבח גולני. אנחנו מתחילים את השירות בארבעה חודשים עם טירונות עם גולני, ופגשתי שם אנשים נפלאים. חבר'ה עולים חדשים, איזה צרפוקאי כזה שהגיע עם יכול לעשות צבא, ועוד איזה מישהו שהוא עכשיו הגיע עם איזה כפר נוער בסיכון, וחבר'ה באמת מטורפים שאני ממש זכיתי להכיר אותם מגולני, שהם גם בקשר איתי עד היום.
אתה מרגיש שחברות בצבא זה דבר שנשאר ביום יום?
חד משמעית. יש לי חברים מהצוות שהם בלי לדבר בכלל מבינים מה אני אומר, ובגלל שאתה מייצר איתם חוויות מעצימות, אתה נותן בהם אמון שהוא מטורף. זאת אומרת, חבר טוב זה לא חבר שיושב איתך לאכול גלידה. חבר טוב זה חבר שאומר לך שיש לך שחור בשיניים, ואומר לך וואלה אחי, לא היית מספיק טוב היום, אני מצפה שתהיה יותר. וחבר טוב זה חבר שאתה עובר איתו פשוט הרבה חוויות מעצימות, ובצבא זה קורה על סטרואידים.
צריך לדעת ערבית לפני שנכנסים ליחידה או שמלמדים אותך שם?
אז לא חייב לדעת ערבית, זה כן יעזור לך. יש לנו גם חלק במסלול שממש מלמדים אותך ערבית את מה שאתה צריך לדעת, ויש גם לוחמים שלוקחים את זה שלב אחד קדימה, ודרך הפעילות ביחידה ממש מצליחים לתרגל וללמוד את השפה בצורה שמדברים ערבית שוטף.
אתה יודע ערבית?
אני יודע מה שצריך.
יודע מה שצריך, זה הכי טוב. איזה רגע הכי זכור לך?
מהיחידה עצמה?
מהיחידה, מהשירות, מהמילואים?
האמת שיש הרבה רגעים, אבל בעיקר התקופה של המילואים, שבשביל אוקטובר כולם התגייסו, בלי יוצא מן הכלל, ומה שהיה צריך עשינו. זאת אומרת, לא שאלנו שאלות, והיה המון סיטואציות מורכבות, בין אם זה להיות עכשיו בחקירה 8 שעות, ואיך שאתה יוצא מהחקירה, אתה הולך לחפש מיקום של שורד נובה, שההורים שלו מתחננים שהצבא יעשה עם זה משהו, ועל זה שאתה חוזר, ובמקום לאכול, אתה פשוט נכנס לעוד חקירה, ומביא עוד מידע לקוחות שבשטח, וזה איזושהי חוויה מאוד אינטנסיבית, שאתה יודע שאתה עושה משהו חשוב למען המדינה שלך, ואתה יודע שצריך אותך. ואין תלונות. כולם היו שם ב-200%, וזה משהו שאני ממש זוכר את זה.
איך הלך השביעי בשבילך?
אז כמו שאמרתי, היה מאוד מאתגר, כי בשבועיים הראשונים ממש היינו חשופים להכל. אני בשביל אוקטובר ירדתי מהיחידה שלי ישר דרומה, פתחנו מתקן חקירות והתחלנו לחקור את כל הנוחבות שתפסנו שעוד היו בחיים. ואתה רואה הכל, אתה רואה את כל המצלמות גו פרו שלהם, את מה שהם צילמו, את מה שהם עשו, ואתה שומע גם הכל. וזו סיטואציה שהיא לא פשוטה. עכשיו, אני חושב שבאנו מספיק מוכנים לדבר הזה, ובסוף גם הראינו תוצאות במידע שהבאנו ובדברים שעשינו שאני לא יכול לפרט.
אתה מרגיש שהשביעי משפיע לך גם עכשיו מבחינת המילואים ומבחינת הכל?
חד משמעית. אני חושב שהשביעי העיר בנו איזשהו משהו. העיר בנו בעיקר את כל מה שקשור אחד לשני. זאת אומרת, הפחד בשישי לאוקטובר היה יותר גדול מהפחד בשביל אוקטובר, ואני אסביר. בשביל אוקטובר הרגשנו שאנחנו מתפוררים בתוכנו, שזהו, כאילו עוד שנייה לנו פה מדינה ומלחמת אזרחים. בשביל אוקטובר הרגשנו שוואלה עוד שנייה אין פה מדינה, כי תוקפים אותנו מכל החזיתות, אבל לפחות יש לנו אחד השני. וכוחנו באחדותנו, מה שנקרא. אני חושב שבשביל אוקטובר, עם כל האסון הנורא שקרה, הרגשנו כמה אנחנו מאוחדים, ואני מאחל לנו שנמשיך לזכור את זה, כי היום אם אתה שומע חדשות, אתה יכול להיכנס לשביזות, ואתה יכול להיות מאוד עצוב, לחינם. כי מה שמראים לך בחדשות זה רק את הקיצון. אבל 80% מהעם, ממה שאני מאמין, הוא במרכז, הוא באותם דעות, הוא באותם דברים, הוא לטובת המדינה, ואפשר להתבלבל מזה מהר מאוד.
מה גרם לך לרצות להיות מאמן כושר קרבי?
אז בארבעה חודשים שהייתי בקבע בשירות, הובלתי בעצם צוות של מסלול, וממש פיקדתי עליהם מא' עד ת', מאיך שהם הגיעו ליחידה, כל הפרק האינטנסיבי של הלוחמה, וראיתי איך אני יכול להביא בן אדם מנקודה X ל-Y בצורה מאוד מאוד טובה, גם ברמה המנטלית, גם ברמה הגופנית, וגם ברמה הבין אישית, בקשר שאתה מייצר עם האנשים, והבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים. איך שהשתחררתי, נכנסתי לחמש אצבעות בתור מאמן, ממש שבוע אחרי השחרור, והחלטתי שאני רוצה לעשות משהו שהוא גם מעבר לזה, אז עברתי את כל החיים שלי מכפר סבא לעמק ישראל, כדי לפתוח אזור חדש של החמש אצבעות בעמק ישראל. מהר מאוד הגיעו מלא אנשים, היום אנחנו כבר באזור הצפוני עם 660 חניכים.
בין הקבוצות הגדולות של חמש אצבעות, לא?
נכון, וחבר'ה עריות, ואני יכול להגיד לך שהרבה מעבר למתאמנים שאני פוגש, אני פוגש קהילה מטורפת של הורים, של אחים, של בתי ספר, שיש המון לאן לפתח את זה ולעבוד עם זה, וזה היה הפרויקט שלקחתי לעצמי, מתוך ראייה שאני רוצה להשפיע פה על הדור ששנה פה את המדינה, כי אני מאמין שהשינוי בסוף יגיע מלמטה.
אתה מרגיש שאתה משנה לחניכים שלך את החיים?
זה קצת גדול להגיד, משנה להם את החיים.
משנה להם את היום?
יש משפט שאומר שכל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו. אני מאמין שכל ילד צריך מבוגר אחד שידרוש ממנו. ידרוש ממנו כי הוא מאמין בו. ואני חושב ששם נמצא הפער. כי אם תלך לבית ספר, רוב הבני נוער שעכשיו בבית הספר, אם תשאל אותם איך היה, יגידו לך וואלה משעמם. כי תשמע, להגיד לך שלא מאמינים בהם בבית ספר, מאמינים בהם. המורה מאמינה בהם, המנהלת מאמינה בהם, היועצת מאמינה בהם. אבל להגיד לך שדורשים מהם באמת, לא מספיק. והיום ילד שגדל במערכת החינוך, גדל לאיזושהי בינוניות, גדל לאיזושהי שאיפה למצוינות, אבל לשם הציון, לא לשם הדרך, לא לשם התהליך. וזה הופך את כל הלמידה שלך בבית ספר למאוד מאוד רדודה. ואז יוצא מצב שיש לך חבר'ה שמגיעים לקראת השירות הצבאי, ואומרים, בוא'נה, אני לא מוכן. הם 12 שנה רק מחכים לסיים ללמוד, ופתאום לוקחים שנה מהחיים שלהם רק כדי ללמוד, כדי להיות מוכנים לצבא. אז אני אומר, בוא'נה, איזה דפוק זה. כאילו, עצם זה שיש מוסד כזה של מכינה קדם צבאית, זה אומר שמשהו במערכת החינוך לא מכין אותך לצבא כמו שצריך. זה איזשהו מוסד שבא לשים פלסטר על הבעיה במקום לפתור אותה מהשורש. ואני חושב שזה גם איזשהו טרנד שיחלוף, העולם הזה של המכינות. כי זה כבר כמעט לא רלוונטי.
אז למה נגיד חמש אצבעות זה מכינה שמאוד מפורסמת ובכלל?
כי המכינה שלנו, בניגוד להרבה מכינות אחרות, לא נכנס להשוואות עכשיו במקום לזלזל במכינות אחרות, אבל אצלנו שמים דגש מאוד מאוד חזק על הכושר הגופני, והאימון אצלנו הוא כלי למהות החוויה שאתה עובר בתור חניך. זאת אומרת, דרך האימון, דרך הקבוצה, דרך המסעות שאנחנו עושים, אתה מגיע לקשרים ולעומק מאוד מאוד עמוק עם האנשים והחניכים שיש לך במכינה. ומעבר לזה, דיברתי הרבה על משמעת בצבא. המשמעת במכינה שלנו היא מאוד מאוד גבוהה. ואיך שהמקום נראה, בזמנים, בתכנים שאתה נכנס אליהם, ומה מצופה ממך. דיברנו על דרישה, אז הדרישה היא מאוד 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 כזאת. וזה לדעתי השוני.
אז מה גרם לך ללכת לחמש אצבעות, לא בתור חניך, בתור מדריך?
שאלה טובה. אני חושב שהרבה המאמן שהיה לי, שקוראים לו אמיר מנחם, הקשר שנוצר לי איתו דרך זה שהוא אימן אותי, ודרך זה ששמענו על קשר במהלך השירות הצבאי, ובנקודות מפנה בחיים שהתייעצתי איתו, גרם לי לרצות לחזור ולהיות איתו בתוך האירוע הזה. כי בסוף החמש אצבעות זה תנועה שהיא ידיים צעירה, זה 12 שנה. ויש לה המון לאן להתפתח, ווואלה, אני יכול להיות חלק מהחלום הזה, אז זה מה שהרגשתי.
שהוא גם חשוב לציין המנהל של חמש אצבעות, ובתוך נכון. שלו ששמעתי, הוא אמר שמאמנים ועובדים, הוא לא קורא להם עובדים, זה בטח משפחה, וחמש זה ארגון בשביל כולם. אתה מרגיש את זה? חמש זה ארגון של אמיר, כמו שזה ארגון שלך?
חד משמעית. יש לנו DNA של צוות מטורף, אני מכאן ממשיך כאילו לשבת איתם לביה, סתם דוגמה, דיברנו על חברים, ואני יודע שזה חבר'ה ש... עם כל זה שאנחנו ממש צוות ומשפחה והכל, זה אולי האנשים היחידים בחיים שלי שיגידו לי את האמת, אבל ב-200%, לטוב ולרע. וזה מה שהכי מקדם אותנו כצוות, כחברה. בסוף יש הרבה פעמים שאתה מגיע למקום מסוים, ואז נראה היררכיה כזאת. המפקד שלי ככה, אז אני לא אגיד לו כי הוא מפקד שלי. בחמש אצבעות אין את זה. זאת אומרת, לא מולידים אותך אם אתה מנהל את הארגון, או שאתה מאמן בארגון רגיל. המילה שלך היא חשובה כמו המילה של מי שאחראי על הארגון, וזו תפיסה שאנחנו מההתחלה משרישים בצוות שלנו, כדי לייצר תרבות של אמון, תרבות של ביחד, ודרך זה לשנות.
אתה חושב שכושר קרבי זה משהו שצריך להיות יותר, נגיד שכל הבני נוער בארץ יזדחפו לכושר קרבי?
לא, אני חושב שאם יש בן נוער ששומע אותנו עכשיו, והוא נמצא במסגרת ספורט, שימשיך במסגרת ספורט שלו, כי זה הדבר שהכי יכין אותו לצבא. אם יש מישהו או מישהי שעכשיו מרגיש שהוא לא מוכן, והוא חושב שהשנה הזאת בכושר קרבי תעשה לו טוב, שיעוף על זה. אני מאמין שהרבה מאיך שאנחנו עכשיו, זה יקבע איך אנחנו נהיה בהמשך. יש הרבה חניכים והרבה תלמידים שבבית ספר הם קצת זורקים, בבית החדר שלהם לא מסודר, הם מדברים להורים שלהם כמו איזה לא יודע מה, ואז הם מצפים שהם ילכו לאיזה שרוונה כושר קרבי וזה ישנה אותם. זה לא עובד ככה. בסוף, כל פעולה שאתה עושה היום תשפיע ב-200% על איך שאתה תיראה גם עוד כמה שנים. ואם אתה שואל אותי מה ההכנה הכי טובה לצבא, זה דבר ראשון לתפוס את עצמך ברצינות. להיות, מה שנקרא, אנחנו קוראים לזה חמש אצבעות, להשאיר חותם בדברים שאתה עושה, לעשות את הדברים עד הסוף, לעשות אותם הכי חזק שאפשר. וזה גישה שאם תסגל לעצמך, אז לא משנה מה תעשה בהמשך, תבוא הכי מוכן שיש.
זה הגישה שלך בחיים או יש לך גישה אחרת?
כן, בטח.
על חמש אצבעות בקיר.
נכון, אז כאילו זה מושג שהגיע מהשייטת, לרוץ, תיגע חמש אצבעות בפיתה, תחזור. והחמש אצבעות הזה, זה אומר, התחלת משהו, תעשה אותו עד הסוף, תיגע חמש אצבעות, ואם אתה כבר עושה אותו עד הסוף, תעשה אותו הכי טוב שאתה יכול. והשלב השני של הגישה הזאת, זה חמש אצבעות זה לא רק לגעת, זה גם להשאיר חותם. הגעתי למקום מסוים, תנסה להבין איך אתה משאיר חותם במקום הזה. המאמן פוטבול שלי, שהיה בן של גבי אשכנזי, אז הוא תמיד אמר לנו בסוף האימון, אם לא היית עכשיו באימון, האימון היה נראה אחרת. אם התשובה היא לא, אז כנראה שלא עשית משהו מספיק טוב. וזאת התפיסה שאתה צריך להגיע לכל מקום. אתה עכשיו מקליט פה פודקאסט איתי, אתה נמצא פה בכפר. וואלה, אם לא היית בכפר הזה, הכפר היה נראה אחרת. אם התשובה היא לא, אז וואלה, בוא נעשה יותר דברים. בוא נהיה יותר משמעותיים. וזה לא במשהו מפוצץ. מספיק שאמרת היום למישהי בוקר טוב, ושהתייחסת יפה למישהי מעליך, ושסידרת פה את המקום אחרי שסיימנו את הפודקאסט, וואלה, כבר המקום הזה יהיה יותר טוב. וזה מתחיל בתפיסה עצמית, במיקוד שליטה פנימי, ודרך זה אתה יכול להשפיע על הצוות שלך, על האנשים שאיתך, וזה גלגל אינסופי.
זה גישה שאתה מנסה להנחיל בחניכים שלך?
כן, הרבה דרך דוגמה אישית, דרך סיפורים, כי ילדים הכי אוהבים לשמוע סיפורים.
הכי אוהבים.
ולהתחבר לדבר הזה. והרבה דרך השראה. השראה בסוף זה דבר שלוקחים, זה לא דבר שמקבלים. אתה יכול לקחת השראה מכל אחד, אתה יכול לקחת השראה מהשומר שבדק אותי פה בכפר נוער, אתה יכול לקחת השראה מזה שאתה עכשיו עושה פה פודקאסט איתי ב-8 בערב ומשקיע את הזמן ועשינו הכנה והכל. אז השראה זה דבר שלוקחים, ובן אדם שיודע לקחת השראה מהסביבה שלו, זה בן אדם שהגיע בסוף למקום יותר רחוק, וזה הגישה שאני מנסה להנחיל לבני נוער שאני פוגש.
אתה שמח שאני אתה מאמין כושר קרבי? אתה מאמין בשיטה הזאת?
תשמע, אני מרגיש שאני לא נמצא באיזה עבודה, כאילו אני לא מרגיש שיש לי ראשון שחור, או אני שבוז פתאום להתחיל את השבוע, ההפך, אני כאילו מחכה להתחיל את השבוע, ואני יודע שאני נמצא במקום הנכון, כי יש לי הרבה חברים שעובדים בהייטק, אז הם עושים 20,000 שקל בחודש, ומדהים, וגרים בתל אביב, אבל בסוף, מגיע יום שבת בערב, הם די עצובים, והרגע הכי טוב שלהם בשבוע זה שהם הלכו לשחק כדורגל עם חברים, לא מה שהם עשו בעבודה. והבטחתי לעצמי שאני רוצה להתעסק במשמעות, במהות, כדי לפתח פה את המדינה בצורה הכי טובה שיש. עכשיו זה קורה דרך הנוער, ואני חושב שאני עושה את זה יחסית טוב, ויש עוד הרבה להשתפר.
אני הייתי באימון שלך וזה היה בין האימונים, שהיה לי בחיים. גם אם נדבר על האימונים, השיטה שלך באימונים, אתה מרגיש שזה משנה משהו, או שזה השיטה של חמש?
זה השיטה של חמש בנויה בסוף על דמות המאמן. דמות המאמן בסוף היא שונה מכל אחד ומה שהוא מביא. אבל ברגע שאתה מצליח לסגל לעצמך איזושהי גישה דרך התרבות של חמש אצבעות, אז הדבר הזה עובר הכי טוב שיש. וזה לא להפוך להיות מישהו אחר, זה להיות אתה כמה שיותר כדי להביא את זה לחניכים.
אם מישהו לא בפרופיל קרבי, עדיין כדאי לו להצטרף לכושר קרבי?
תלוי. אם הכושר קרבי הזה רץ 3 פעמים בשבוע בים עם סכין על הגב, אז אין סיבה. אבל אם הכושר קווי הזה עושה לך אימוני כושר מאוד טובים, ומדבר הרבה על צוות ועל קבוצה ועל הערכים שבתוך זה, אז ברור שזה יכול להכין אותך.
בכושר קווי שלנו אין הרבה שיש כמה שהולכים לא לקרבי. נגיד אני בינתיים לא בפרופיל קרבי, אבל עדיין הכושר קרבי משנה את החיים, משנה גישה, משנה מחשבה. אתה מנסה גם לעשות ככה?
כן, לי יש בקבוצה בעמק יזרעאל 85 חניכים בגילי י' עד ב'. ויש לי בתוך הקבוצה חבר'ה שהם בפרופיל קרבי, חבר'ה שהם בפרופיל לא קרבי. אבל אני יודע שכל ילד שמגיע לקבוצה, הוא אומר שלום למי שאיתו בקבוצה. הוא מתחיל את האימון ועושה הכי טוב שלו, הוא עובר איזושהי חוויה מאוד מעצימה. ובסוף האימון אנחנו מתחקרים את מה שעשינו. אנחנו ממש יושבים במעגל ומדברים אחד לשני בשמות, מה יכלתי לעשות יותר טוב, פחות טוב. ואני יודע שעצם זה שהוא מגיע לאימון והוא חווה את החוויה הזאת, הוא כבר יוצא יותר טוב, הוא כבר מרגיש שיש אנשים שמאמינים בו, שרואים אותו, והוא מקבל משמעת וערכים שילכו איתו קדימה, גם אם זה לא ליחידה קרבית, אלא לחיים עצמם.
מה היה החוויה הכי משמעותית שהיה לך כמאמן כושר קרבי?
אז וואו, היו הרבה, היו באמת, באמת הרבה. החוויה, אחת החוויות הכי משמעותיות שהיו לי, זה שחזרתי מטיסה לחול, טסתי חודש לסרילנקה עם חברה שלי, ושחזרתי, אז אחד המתאמנים שלי בדיוק היה בתפר בין כיתה ט' ל-י'. זה התפר הכי בעייתי, כי בין ט' ל-י' אין לך הרבה משמעות יותר מדי, אתה מתחיל מסגרת חדשה, אתה בדיוק כזה, הגוף שלך משתנה, פתאום גודל לך שפם, פתאום כזה מתחיל להתבגר, וזה גיל שעושים בו מלא שטויות. ושחזרתי מהטיסה לחול, בסך הכל חודש לא הייתי עם המתאמנים, והיה לי מתאמן שכשחזרתי, גיליתי שהוא ממש ממש הידרדר. הוא גנב כסף מההורים שלו, והוא גנב משהו מהמכולת, והכניס אותו גם למעצר בית לכמה ימים, והוא הרביץ לאיזה מישהו בשכבה, ועשה המון דברים שהם כאילו מאוד לא אופייניים לו. וההורים שלו היו עובדי עצות, הם לא הצליחו לתפוס אותו, הוא לא הקשיב להם. וילדתי שברגע שאני חוזר מחול, כל זה מה שמספר לך, הם מתקנים אותי תוך כדי שאני בחול. ילדתי שברגע שאני חוזר, אני עושה איתו שיחה, ואני חייב רגע לאפס אותו. וחשבתי המון בטיסה חזרה, מה אני הולך להגיד לאותו מתאמן, מה אני הולך לעשות שרגע יזיז אותו מהמקום שלו. וגרתי אז בבית שערים, על הרפת של הפרות, והלכתי אותו כזה בהליכה ליד הרפת, עשינו כזה לא חזור, רק שמעתי אותו, שמעתי אותו, שמעתי אותו, הוא פרק עליי את כל מה שהוא עשה, את כל מה שהוא מרגיש, ואמרתי לו, תשמע, אני עכשיו מראה לך משהו בטלפון, אתה מבטיח לי שאתה רואה את כל הסרטון, ורק אחרי שאתה רואה את כל הסרטון, נדבר על מה שאמרת לי. ובחרתי להראות לו סרטון על אבא שאיבד את הבן שלו, כי הבן שלו עשה סמים, והתפלפ, ובסוף קפץ מהמרפסת. וברגע שהוא ראה את הסרטון הזה, והוא שמע את האבא שמדבר בכל כך אהבה והערצה לבן שהוא איבד, פתאום נפל לו הסימון של כמה החיים הם שבריריים, כמה יש משמעות לכל מילה ולכל דבר שאני עושה, והוא פשוט כאילו פרץ בבכי, כאילו ירד לו מלא דמעות, והוא אמר לי, תשמע טרנטו, כאילו אני אוהב אותך ואני חייב להשתנות. וזה על קצה המזלג, כאילו היה ציפור ארוך, אבל אני באמת חושב שאנחנו תופסים מקום מאוד משמעותי בחיים של הבני נוער, כי היום יש בני נוער שגדלים באיזשהו היעדר של דמויות מנחות. זאת אומרת, אם פעם היו לך קבוצות שהרצת ולהקות שהרצת, היום אתה מעריץ בן אדם. היום הכל הפך להיות אינדיבידואלי. היום אתה מעריץ את מסי, לא את ברצלונה. היום אתה מעריץ את רונלדו ולא קבוצות אחרות. וזה גורם לכולנו לגדול על אני, 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 אני. אבל לא עובד ככה החיים. ואני חושב שאם היום יהיה דמויות מנחות, חזקות, שיעניעו את הנוער קדימה, אפשר לשנות פה את המציאות. אבל היום הנוער גדל רק על הצלחות, רק על מי שיש לו יותר ריבועים ולייקים בטיק טוק, וזה על הפנים. אני מעביר הרבה הרצאות לסטודנטים גם, ודיברתי עם סטודנטים לחינוך גופני, שעושים על התואר שזה 4 שנים. ואני אומר להם, חבר'ה, בסוף יבוא ילד בן 16, בלי זקן בכלל על השיער, ובלי ניסיון, יגיד משהו בטיק טוק, וכל מה שאמרתם, הוא יחשוב ההפך. אבל הילדים שאתם מדברים איתם יקשיבו לא בסוף. ואנחנו חיים בקצת עיוות של המציאות. אתה רואה עכשיו, ירד גשם ביום שלישי, פתאום המציאו שם לסופה, פתאום כולם בבלגן ומפחדים ממה שיבוא, סופת ביירון, לא יודע איך קוראים לזה. ואתה אומר, בוא נה, כאילו, מה נדפק איתנו? עכשיו, זה חלק מה שקורה במדינה, שאנחנו שומעים רק קיצון, אנחנו לא שומעים את האמצע. כי אם אני עכשיו יעלה טיק טוק, אני טוב בטיק טוק, אם אני עכשיו יעלה סרטון בטיק טוק, ואני רק אדבר דברים טובים, וערכים, ומשמעת, וזה, זה לא ירוץ באלגוריתם. אבל אם אני אעלה סרטון לטיק טוק, והחמש שניות הראשונות של הסרטון יהיו שאני מרביץ למישהו, או שאני מקלל, או שזה, בום, הסרטון ירוץ. עכשיו, זה מאוד קשה לייצר ככה שינוי שכל האלגוריתם הוא רק לקיצון. זה חלק מהבעיות שיש כאן.
אתה מנסה לשנות את זה עם החניכים שלך?
בטח, אני חושב שכל התרופה והדרך הכי טובה להתמודד עם AI, עם המכונות האלה, עם הטיק טוק, עם הרשתות, זה להיות בן אדם יותר טוב. כשאתה בן אדם יותר ערכי, שיש לך סביבה חזקה, שאתה מאמין בעצמך, אתה פחות מונע מכל מה שהרשתות מכתיבות לך, כי אתה סומך על עצמך. אתה יודע שבסוף יום יש לך את החבר'ה שאתה יושב איתם לקפה, מדבר איתם, צוחק איתם, אתה לא לבד. והרשתות, מה שהן גורמות לך להרגיש כל הזמן, זה שאתה לבד, זה שאתה לא מספיק טוב, זה שאתה מפספס המון דברים, ואז יש נוער שגדל עם חרדה מתמדת. והתרופה הכי טובה נגד המכונות האלה, והטיק טוק, וה-AI והכל, לדעתי זה פשוט להיות בן אדם ערכי ויותר טוב, ואם אתה שואל אותי מה אני עושה עם החניכים שלי, אני עובד איתם בעיקר על הדברים האלה. דרך האימון הגופני, אבל יש עוד הרבה דרכים.
אתה מאמין ביותר מקשר של מאמן עם החניכים?
כן, קשר אצלנו בחמש אצבעות זה הרבה מעבר, זה 24-7, בין אם זה חניכים שמזמינים אותי לבר מצווה שלהם, לחתונה של אח שלהם, לגיוס, מתייעצים איתי על הכל, ואתה תופס כאילו דמות מאוד משמעותית בחיים שלהם. אני יודע איך אני הרגשתי עם אמיר, שהוא היה מאמן שלי, אז אני מצליח להבין איך הם מרגישים איתי.
אתה עדיין בקשר עם החניכים שעזו?
בטח, יש לי קהילת בוגרים מאוד גדולה בעמק ישראל של כבר 150 בוגרים, ובכללי בחמש אצבעות יש לנו כבר 3,000 בוגרים, חבר'ה שעברו תחתנו ונמצאים בצבא בתפקידי מפתח, בתפקידים אזרחיים, ומה שנקרא עושים חיל, ואני חושב שהבוגרים שלנו והבוגרות הם ממש השגרירים של חמש אצבעות במקום הבא שהם מגיעים.
מה יותר חשוב, הכנה פילית או הכנה נפשית?
זו שאלה טובה, אבל צריך להבין שזה בא ביחד. יש בסוף חיבור מאוד ברור בין גוף ונפש. שהגוף טוב, הנפש טובה. זאת אומרת, יש משמעות לזה שאתה מתאמן, לזה שאתה רץ, לזה שאתה בריא, לזה שאתה עושה את הדברים כמו שצריך, וזה מאוד משפיע על איך הנפש שלך תגיב. זאת אומרת, once הלכת לריצה, once אכלת בריא, once עשית אימון, כבר אתה מרגיש יותר טוב. ואם אתה עושה את זה באופן עקבי, אז זה פי כמה וכמה. ואני חושב שאם אתה תעשה ניסוי על עצמך, בדבר הכי פשוט שיש, זה אני נותן לילדים גם בכל הרצאה שאני עושה. לפני שאתה הולך לישון, שים חצי שעה את הטלפון מחוץ לחדר. זהו. חצי שעה לפני שאתה הולך לישון, שים את הטלפון מחוץ לחדר. אתה תראה שגם אם אתה ישן פחות, השינה שלך הרבה יותר טובה. וזה משהו אחד קטן. מספיק שתקום בבוקר, ובמקום לפתוח את הטיקטוק ואת האינסטגרם, תקום תשטוף פנים, תעשה הליכה, בום, היום שלך נראה אחרת. ויש עוד הרבה 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 דברים. מספיק שתשתה מים בצורה טובה במהלך היום, אתה יותר ערני. מספיק שתהיה פחות במסך, אתה יותר חי, אתה יותר פעיל, וזה משפיע על המון המון דברים.
איזה ערכים אתה
מנסה? קשה להיות היום נער בארץ.
קשה. יש כל הזמן מלחמות, אבל אתה חושב שאתה משפיע גם על הנפש, על המתאמנים שלך?
בטח. אני לא רוצה להעיד על עצמי, אבל כן, מהתגובות שאני מקבל, מהשיחות עם ההורים, דברים שאני שומע בבית הספר שהם עושים. אני בקשר רציף עם המורות, עם המנהלות, עם היועצות, ואני מאמין שדרך זה אפשר להביא שינוי. כאילו, דרך הדור הצעיר שגדל כאן, אמרתי את זה כבר כמה פעמים, אבל זה באמת הדבר שיביא את הבשורה לדעתי.
אתה מרגיש שהמלחמה וכל הצרות שעלינו בשנים האחרונות, יש פיור קצת על הצרות אמון, על המתאמנים?
אני חושב שיש התעוררות מאוד גדולה. תעוררות גדולה מאוד של בני נוער שעכשיו מתחילים להתכונן לקראת הצבא. אני אוהב את זה, אני אוהב ללכת לחוף, לאמן את החבר שלי ולראות עוד קבוצות מתאמנות לידינו. וואלה, באמת שפו ענק. אני מקווה שזה ימשיך ושהדרייב הזה לא יסתיים בעברתי גיבוש ויאללה ביי אח שלי. אלא ימשיך בפי כמה וכמה עוד ועוד ועוד קדימה.
מה החשיבות של ללכת לקרבי?
החשיבות של ללכת לקרבי זה שאלה שהיא קצת מאתגרת. אני חושב שהחשיבות שצריכה להיות זה לעשות את השירות הכי משמעותי שאפשר. כי יש בן אדם שיכול ללכת לקרבי, אבל במודיעין הוא יהיה הרבה יותר טוב. אז שילך להיות במודיעין. זאת אומרת, קיבלת מיון לצבא, לתלפיות, לטייס, ל-504, לשייטת, לך תעשה הכי טוב שלך. בסוף הצבא זה מערכת ענקית, והיא תדע לכוון אותך למקום הנכון. וגם אם לא, תעשה הכי טוב שלך.
אתה מאמין שכל אחד תורם?
כל אחד תורם, גם הטבח, גם הנהג, גם הלוחם, בכל סיטואציה. וגם מעבר לצבא, זאת אומרת, בשביל אוקטובר שהקמנו מתקן חקירות בעוטף, היה את הרפשץ שהגיע, והיה את אשתו שעשתה לנו סנדוויצ'ים, ואת הילדים שלו שעזרו לנו לנקות, והיה המון המון אנשים שעזרו, לא מעצם זה שהם לוחמים, מעצם זה שהם ישראלים, מעצם זה שהם חלק מהעם הזה, וזה מה שחשוב.
אתה גאה להיות ישראלי?
מאוד. אני מגיל קטן, תמיד היה לי דגל ישראל מעל המיטה, והייתי מביא את הדגל לכל מקום, אפילו לבית ספר. כל טיול שהיינו עושים, הייתי מביא את הדגל, ואפילו בוואטסאפ. במקום לשלוח לב לאנשים, אני שולח דגל ישראל, את האימוג'י. אנשים היו חושבים שאני מפגר, אבל זה סריטה שיש לי, ואני מת על זה. אני חושב שאין לנו ארץ אחרת. אני עכשיו לומד גם תולדות ישראל באוניברסיטה בחיפה, ואנחנו לומדים על כל התנועות הנוער הצעירות היהודיות שהיו לפני קום המדינה. ודברים שהנוער עשה לפני 80-90 שנה, כשאתה קורא אותם עכשיו, אתה עם צמרמורת. אתה אומר, בונה, איפה אנחנו? כאילו, איפה הנוער שלנו? ואני חושב שאם התפקיד פעם היה להקים פה מדינה בציון, בארץ ישראל, היום התפקיד שלנו זה לבסס את המדינה. זה לייצר פה תרבות מופת, זה לייצר פה מדינה שהיא משגשגת, זה לייצר פה קהילה טובה, איכותית, חזקה, שתעמוד מול כל האתגרים שצפויים לנו בהמשך.
אתה מרגיש שזה מוזר, נגיד בני נוער בארצות הברית, עכשיו נחים, עושים סטלבט לא באמת, עושים משהו עם עצמם, ופה הם מתאמנים ועושים כושר קרבי, ומחולים להגיע הכי קבוע בצהל.
אני חושב, אני מדבר גם רגע מניסיון, שכל מי שהיה קרבי, סלש, משהו בצבא, יצא לאזרחות הרבה יותר טוב ומוכן. גם אם החוויה שלך בצבא היא שלילית לגמרי, בסוף זה מזיז אותך מהמקום הנוח שלך, זה מזיז אותך מהבית שלך, זה מזיז אותך מהמקום שגדלת בו. אתה מכיר אנשים מכל הארץ, אתה חווה חוויות מעצימות בטירוף, ואתה יוצא לשוק האזרחי הרבה הרבה יותר מוכן, הרבה יותר חזק, עם הרבה יותר חוסן, עם הרבה יותר ערכים שאתה מסגל לעצמך, ואתה משתמש בזה לטובתך, לכל מה שמגיע לך.
אתה חושב שכולם צריכים להתגייס?
אני חושב שחוק גיוס צריך להיות חובה, אין שאלה. זאת אומרת, קודם כל חובות אחרי זה זכויות. אם אתה, לא משנה אם אתה חרדי, ערבי, אם אתה בסוף מגיע לשלב של הגיוס, ואתה לא מתגייס סתם בלי סיבה, שאגב, יש גם חילוניים שלא מתגייסים סתם בלי סיבה, אז תיתן משהו אחר, שירות לאומי, התנדב במדה, תעשה דברים, אבל כבחירה, אנשים שלא עושים כלום, מבחינתי, אין להם זכויות אחרי זה במדינה. הם לא יכולים לקבל הטבות מהמדינה, הם לא יכולים לקבל כלום. זאת אומרת, לא נתת את החוב המוסרי שלך להתגייס, אל תבקש אחרי זה זכויות.
האם מישהו שרוצה ללכת לחי"ר צריך להצטרף לכושר קרבי, לכוון הכי גבוה עדיין?
בטח. לכל מקום שאתה רוצה ללכת בצבא, יעזור לך לעשות תחנה טובה. כמו שאמרתי מקודם, אם אתה במסגרת ספורט, אז תשאר במסגרת ספורט שלך. אם אתה לא, אז כן, כושר קרבי ייתן לך את עוד מקפצה להגיע מוכן.
האם יש משהו יותר חשוב, אבל נגיד, הכנה פיזית או הכנה מנטלית?
כל מה שאתה עושה מעכשיו, ישפיע על איך שאתה תהיה בשירות שלך. זה הגישה. זאת אומרת, כל מי ששומע אותנו עכשיו, בין אם אתה בכיתה י', י' א' ב', כל פעולה שאתה עושה עכשיו עד השירות הצבאי שלך, זה מה שיכין אותך. איך אתה בבית, איך החדר שלך נראה, הוא מסודר או לא מסודר, איך אתה מדבר להורים, כמה אימונים אתה עושה בשבוע, מה הערכים שמובילים אותך, מה התוכן שאתה צופה באינטרנט, באינסטגרם, בטיק טוק, למי אתה שומע, איזה בן אדם אתה מעריץ, והדברים האלה ישפיעו המון על איך שיראה בסוף העתיד שלך.
אתה מדבר על השיטות חברתיות, אתה חושב שזה דבר טוב? אני יכול להגיד שאני מחקתי טיק טוק והחיים שלי השתפרו.
אני חושב שיש הרבה זבל ברשתות החברתיות, אבל אסור להיות לזה עיוור. זאת אומרת, זה שיש לי טיק טוק ואינסטגרם, אני מודע לשפה ולכל הדברים הפחות טובים שקורים שם. אני כן בוחר להסתכל על הדברים הטובים שיש שם. זאת אומרת, יש שם המון מידע נגיש שאתה יכול לקבל, יש גם המון דברים שפותחים לך את הראש, מצד שני יש גם הרבה לא. ברגע שאתה יודע לסנן את זה, אז זה כן בסוף נותן לך איזשהו משהו טוב, אבל, ויש אבל חשוב, נדרש המון שיקול דעת ממי שצופה בתוכן מסוים, כי לאט לאט ינסו כמה שיותר לטשטש לנו את זה. זאת אומרת, אם פעם היה לך מאוד ברור שמעלים משהו לרשתות וזה אמת, היום אתה לא תדע אם זה אמת או שקר. בגלל ה-AI, בגלל כל מיני דברים שקורים, והשיפוטיות שלנו צריכה להיות הרבה יותר גדולה.
אתה חושב שזה חשוב שכל אחד ימצא את הלמה שלו?
כן, כי ברגע שאתה מבין למה אתה עושה את מה שאתה עושה, הרבה יותר קל לך לשאת את האיך. עכשיו, זה משפט מפורסם שאומרים אותו הרבה, והוא לא קלישאתי, הוא באמת כזה. אתה יודע, בסוף, כעומק מעורבותו של אדם במעשה, כך משמעות המעשה בעיניו. ככל שאני אעמיק יותר במה שקורה פה במדינה, ככל שאני אחקור יותר על ארץ ישראל, שאני אלך בשבילים של ארץ ישראל, שאני עכשיו בחופש, אני אקח את הרגליים ואני אלך לשביל הגולן, ואני עכשיו אלך לדבר עם פצועי צהל בתל השומר, אז אני הרבה יותר יבין את המשמעות שיש לנו לגדול כאן במדינה. ואני אדבר עם ניצולת שואה, של מה זה בשביל ארץ ישראל, ואני אלך למסע לפולין בבית ספר, ועוד 1,000 דברים שאפשר לעשות.
זה משהו שאתה מנסה להנחיל בחניכים שלך, את הערכים האלה?
כן, וכמו שאמרתי מקודם, זה קורה דרך דוגמה אישית. אני שיצאתי מהמילואים, הדבר הראשון שהלכתי אליו זה לתת לשומר, לבקר פצועים, לעשות להם אימוני קרב מגע לחבר על כיסאות גלגליים, להפיץ את האור הזה לאנשים שוואלה הקריבו את הדבר הכי חשוב להם, בין אם זה ליווי של משפחות שכולות, ועוד הרבה דברים שאנחנו עושים.
מה הלמה שלך?
הלמה שלי זה ארץ ישראל, זה לייצר פה חברה משגשגת, טובה, איכותית, שנוכל לחיות פה בשלום, העם היהודי, המקום הזה שלנו, שזה אולי פעם שלישית בהיסטוריה שלנו קיים כשיש לנו ריבונות, ואי אפשר לקחת את זה כמובן מאליו. אנחנו באמת חיים פה בתוך נס, ואנחנו צריכים לדאוג שהנס הזה ימשיך.
אתה גאה בני נוח של היום?
אני יכול להגיד לך שמאוד, אני כן מצפה הרבה יותר, והרבה חבר'ה גול לימה, אבל בשביל אוקטובר הוכחנו את זה, והנוער שאמרו עליו שהוא דור הטיק טוק, הוא יראה משהו אחר. אני מצפה שנעשה את זה לא רק כשאנחנו במקרה קיצון, שזה יהיה התרבות שלנו. יש לי הרבה חברים שרואים את מה שאני עושה, וכמה שאני כזה פעיל, ועוזר לסביבה שלי והכל, וכזה מוכרים לי כפיים מהיציע. וואו אחי, כל הכבוד, בוא נעת המלך, ונשארים לשבת ביציע. אני רוצה יותר אנשים שיכנסו לזירה, שיהיו משמעותיים, שלא יפחדו לקחת אחריות על הדברים שהם עושים, וגם על הסביבה שלהם. זה יכול להיות בעבודה, זה יכול להיות במקום שאתה גר, זה יכול להיות במדינה שלנו. אני לא אוהב את החבר'ה שהם צקצקים כזה, ויושבים ביציע, וזה לא טוב. לא, בוא ניכנס, בוא נהיה משמעותיים, וזה צריך לקרות יותר. חבר'ה בגיל שלי, 24, 25, 26, חבר'ה שעכשיו סיימו מילואים, צריכים להתעורר ולהניע את כל הספינה הזאת קדימה.
כמה ימים מילואים אתה עשית?
עשיתי מעל 400 ימי מילואים, הייתי בכל גזרה אפשרית, סוריה, לבנון, עזה, איוש ועוד דברים, אבל זה לא בהכרח הכמות, אלא יותר זה שמתי שקוראים לך אתה בא. אין שאלה. וזה מה שחשוב, וזה גם מה שהוכחנו כל פעם מחדש.
אם יקרו לך למילואים עכשיו, אתה תגיע בשמחה או אתה תגיע בעצב?
בטח, לפני חודש הייתי.
לחודש היית.
כן.
זה היה קשה להיות עוד פעם ועוד פעם?
תשמע, זה מאתגר. אבל ברגע שאתה מבין למה אתה עושה את זה, אז כאילו הכל מאוד מתגמד לעומת דברים אחרים. בגלל שאני גם מלווה המון משפחות שכולות, ואני הולך הרבה לתל השומר, אז כאילו אין לך מקום להתלונן. זה די מתגמד לעומת כל הדברים. אני יכול להגיד לך שבמתקפה מאיראן, הייתי בפעם היחידה לא במילואים. והיה לי מאוד קשה להיות בעורף. במקום שרגע צריך להיות בבית מול הטלוויזיה ולא לעשות כלום. ומה שהחלטנו לעשות זה לפתוח חמל שנקרא חמש בשטח. קיבצנו קבוצה של 600 חניכים מהחמש אצבעות, והלכנו לכל המוקדי נפילה שהיו בארץ, בין אם זה רמת גן, תל אביב, חוץ מבאר שבע, היינו בכל המקומות, וממש עזרנו שם בפינוי הריסות, עזרנו שם לתושבים, ובאחת הפעמים שעשינו את זה, עשו לנו איזושהי כתבה כזאת, ואז המספר שלי הופיע ברשתות של מי שרוצה שיתקשר לסיוע. ואנשים היום מתקשרים אליי, עובדי עצות, אין לי מושג מה להגיד להם, אני לא פיקוד העורף, אני לא עם סמכות, לא כלום, והם לא יודעים מה לעשות עם הבית שלהם. חבר'ה שאיבדו את כל הרכוש שלהם, שנשארו רק עם מקלט, כל הבית שלהם מפוצץ, זכוכיות, רסיסים, הכל, והמדינה החליטה לפנות אותם לבית מלון בלי מקלט. ואתה אומר, בונה, כאילו, what the fuck? אין מי שיעזור להם, אין מי שיחזיק אותם. ושם נחשפתי כמה העשייה האזרחית היא חשובה, היא מהותית, והיא לא פחות משמעותית ממה שבחזית גם.
זה היה לך קשה לפעול מהחניכים שלך בזמן שאתה במילואים?
כן, היה געגוע ענק. תמיד שהייתי חוזר מהמילואים הייתי בא ישר לאימון, הייתי רואה אותם, קופץ עליהם. וזה כיף, אתה חושב שזה חניכים שאתה רואה אותם כל שבוע, כמה פעמים בשבוע אתה יודע עליהם הכל, פתאום אתה לא רואה אותם לתקופה ממושכת. זה מאתגר, אבל זה רק חידד לי כמה אני באמת אוהב ומאמין את מה שאני עושה.
כמה חניכים חינכת מההתחלה של המאמן של כושר קרבי?
מאות. עוד מעט זה יהיה אלפים, אבל בשבוע אני נוגע בהרבה אנשים, זאת אומרת, אני יכול בשבוע שלי ללכת לבית ספר, לעשות הרצאה, ואז לתיכון, ואז ללכת לדבר עם איזה מכינה, וללכת להעביר אימון ותוכן לצוות בצבא, ואז לבוא למתאמנים שלי אחרי צהריים. אז יוצא שבשבוע אני פוגש בין 400 ל-500 חניכים, בני נוער, מכיניסטים, לוחמים, לוחמות, וזה מגיע לגלגלי השפעה שאתה אפילו לא מבין מאיפה זה יכול לבוא, ויש מלא סיפורים, באמת זה חלום.
אתה מרגיש שאתה מעורב פוליטית עם כל מה שקורה עכשיו?
לא, הדעה שלי היא נחרצת שהדור הצעיר צריך להתעורר ולשנות ולעשות, ולהיכנס גם למקומות האלה. אני חושב שבבחירות הבאות זה עדיין לא יקרה, כי זה עוד טרי מדי, ובבחירות הבאות אחרי זה, הדברים התחילו להשתנות באמת.
אבל בני נוער רוצים משהו עכשיו, לא בני נוער, אבל ניתן דוגמה מישהו שאני זוכר שהוא היה בהרצאה שלכם, באירוע, יונתן שלב. נכון. אני גם שהוא התאמן בחמש אצבעות, הוא משנה את המדינה באופן מטורף.
במה הוא משנה את המדינה?
הוא משנה את המדינה מבחינת הגיוסים, מבחינת המודעות של הבני נוער.
הוא עושה הרבה רעש, הוא עושה דברים משמעותיים. להגיד לך שזה משנה, אני לא יודע. אבל הוא כן מצליח להעיר משהו, להעיר איזשהו קול שהרבה רוצים לזוק. אני חושב שאם יהיו עוד 15, 20, 30 יונתן שלב, אז הדברים פה יראו אחרת. פשוט הם צריכים את הזמן שלהם רגע להתעורר, כי שמע, בסוף לעשות שנתיים של מילואים במלחמה, זה רגע איזושהי כפה שאתה צריך לעבור, ויש הרבה חבר'ה שמתחילים לגבש לעצמם משהו בראש, ואני מאמין שעוד כמה זמן זה יתחבר לטובת, באמת לייצר בשינוי.
אתה מרגיש שהחיים שלך השתנו מאז המילואים?
כן, אני חושב שכל מי שעשה מילואים החיים שלו השתנו. אתה מתחיל הרבה יותר להעריך את הדברים הקטנים, את הזמן עם המשפחה, את הזמן עם החברה, את הרגעים הקטנים של החיים של לשבת ולשתות קפה, ומה זה בכלל לגור כאן, להיות כאן, מה המשמעות של זה? כשאתה נכנס לעזה, ללבנון, כשאתה חוצה גדר, אתה תמיד מסתכל אחורה, לבית, ואתה רוצה להיות שם. כי זה הגדולה שלנו, זה היופי שלנו, שאנחנו באמת אוהבים את המקום שאנחנו נמצאים בו, ואנחנו פועלים מתוך אהבת אדם. קוראים לנו צבא הגנה לישראל, כי זה המהות שלנו, להגן על ישראל, לא צבא החיסול. קוראים לנו צבא הגנה לישראל, כי אנחנו נעשה הכל כדי להגן על הבית. ואין דבר יותר מיוחד מזה שאתה חוזר מפעילות, חוצה גדר, ומגיע לארץ ישראל, ואומרים לך בקשר הצעיה, ואתה יודע שאתה בארץ ישראל, זה כאילו תחושה אלאית.
איפה היית רוצה שהמדינה תהיה בעוד 10 שנים?
שאלה טובה, אני מסתכל תמיד על ישראל שתהיה בת 100 שנה, זאת אומרת 2048, ואני שואל את עצמי כמה אני רוצה להיות משמעותי בתוך הזמן הזה, ואיפה אני רואה את המדינה. אני חושב שצריך הרבה יותר להשקיע פה בחינוך, כי דרך חינוך אתה יכול להשפיע על כל אחד מהדברים שיקרו כאן בהמשך, וצריך לתת הרבה יותר משקל לשפה הערבית. זאת אומרת, ברגע שאנחנו נדע את השפה הערבית, נדע הרבה יותר איך לחיות כאן במדינה בצורה שהיא טובה, כי תרצה או לא תרצה, אתה ואני ואנחנו נצטרך לחיות אחד עם השני. וגם אם זה לא יהיה ביחד, בעצם זה שאתה יודע את השפה, אתה מבין את התרבות, אתה מבין מה קורה פה. ואני חושב שאחד הדברים שצריכים הרבה יותר להתבסס, זה שבבית ספר ילמדו אותנו את השפה הערבית באופן שוטף. כי הם יודעים עברית, אנחנו לא יודעים ערבית. וזה מייצר פער שאי אפשר לחפר עליו. אבל ברגע שאתה לומד שפה, אתה לומד תרבות, ואתה יכול לייצר איזשהו מציאות שהיא אחרת. גם אם המציאות הזאת לא תהיה בשלום, היא תהיה הרבה יותר טובה ממה שהיא עכשיו.
איפה אתה היית רוצה להיות בעוד 10 שנים?
עכשיו במה שאני עושה, להמשיך לעשות מה שאני עושה, להמשיך להיות משוגע, להמשיך ליהנות כל בוקר שאני קם וללכת למתאמנים בהכי טירוף שיש בעולם, לפגוש כמה שיותר בני נוער, כמה שיותר אנשים בשבוע שלי ולנסות להשפיע עליהם, מבחינתי זה החלום.
אתה מרגיש שיש ייעוד בחמש אצבעות?
כן, הייעוד שלנו, הבאתי לך גם ספרון אחרי זה אני אביא לך, זה אדם בזירה. אדם בזירה זה נאום של תיאודור רוזוולט, שהוא היה הנשיא של ארצות הברית, והוא נעם בנאום הזה על זה שהשבר בסוף הוא לאדם לזירה, זה שפניו מחוסים באבק, זהה ודם, זה שאינו מפסיק לשאוף ולנסות, זה שמנסה, שעושה, שיודע התלהבות, מחויבות וחתירה למטרה. והוא אומר שהזירה היא לא בהכרח זירה של לחימה, היא זירה של החיים. זאת אומרת, השבח הוא לאדם שמנסה, שלא מפחד לטעות, שחולם, לא למי שמפחד, לא למי שנשאר מאחור, לא למי שמתרכז רק בעצמו. וברגע שאנחנו נגדל על הדבר הזה, הכל פה יראה אחרת.
יש לך מישהו שאתה שואף ממנו השראה?
כן, יש הרבה. הראשון זה אמיר מנחם, מי שהיה מאמן שלי, והיום אני עובד איתו ביחד, בחמש אצבעות, אם אפשר לקרוא לזה עבודה, אבל אתה יודע, אנחנו עושים משהו הכי משמעותי שיש ביחד. השני זאת אמא שלי, שכמו שאמרתי, הייתה 28 שנה בשירות בתי הסוהר, היא לימדה אותי מה זה מוסר עבודה בצורה הכי חזקה שיש. והבן אדם השלישי זה אחד המתאמנים שלי, שאני לא אגיד את השם שלו, אבל אני לוקח ממנו הרבה השראה מאיך שהוא מתנהל, מאיך שהוא נמצא ביום יום, ממה שהוא עושה במשפחה שלו, בבית שלו, והוא באמת יוצא דופן.
אם היה לך את האפשרות למסור משהו לכל הבני נוער עכשיו שמתאמנים בחמש, וגם בכללי, מה היית אומר להם?
וואו, ללכת ולטרוף את החיים שלהם, לא לפחד מכלום, להעיז, להיות חצופים, ופשוט לטרוף את החיים. לטרוף את החיים, מבחינתי, זה ללכת נגד הזרם. ללכת נגד הזרם זה לא אומר לדפוק את הראש בקיר. ללכת נגד הזרם זה לעשות את מה שאתה מאמין ואוהב, ובאמת אכפת לך ממנו, גם אם הסביבה אומרת משהו אחר. זה להיות דבק עם מלא אמונה בערכים שלך, במה שמאפיין אותך. והיום מאוד קשה ללכת נגד הזרם. בגלל הרשתות, בגלל האישורים מהסביבה שאנחנו מחפשים, בגלל איזושהי מסגרת ותבנית שכל הזמן בונים לנו. יש לך בית ספר יסודי בשעות האלה, ואז יש לך מסגרת אחרי צהריים, ואז יש לך צבא, ואז יש לך את זה. יש מלא 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 מסגרות. ברגע שאתה יודע ללכת נגד הזרם, ממקום שהוא טוב, שהוא ערכי, שהוא משהו שאתה מאמין בו, אז כל דבר שאתה עושה אחרי זה, הוא יהיה עם תשוקה, הוא יהיה עם אמונה, הוא יהיה עם הרבה יותר רצינות, הוא יהיה עם הרבה יותר התמדה. וזה חיים של הגשמה. אז אם מישהו שומע אותי עכשיו שהוא 105 אצבעות או לא 105 אצבעות, זה לא מעניין, תנסו לחיות חיים עם הגשמה, שאתה עושה את הדברים באמת מתוך אמונה וערכים ואיזשהו חזון.
אתה חושב שיש משהו שחמש אצבעות מביאים שזה שונה קצת?
לא רוצה להשוות, אני יודע שאנחנו מביאים מאוד טוב דוגמה אישית. בסוף אנשים עושים מה שהם רואים, לא מה שהם שומעים. מתאמן שרואה את המאמן שלו עם תשוקה, עם מבט בעיניים, עם רצינות, עם התמדה, לא צריך לדבר איך זה כלום, הוא יעשה את זה גם בעצמו. וצריך לזכור שאנשים עושים מה שהם רואים ולא מה שהם שומעים. וזה הדבר הכי טוב שיש.
היית משנה משהו עכשיו במדינה?
וואי, איזה שאלות. אם הייתי משנה משהו במדינה, הייתי משנה המון דברים. אבל כמו שאמרתי, צריך להתחיל רגע בחינוך, משם הכל מתחיל. אני רוצה ש... כאשר מתאמנים שלי באים אליי אחרי צהריים, ואני שואל אותם, חבר'ה, איך היה בבית ספר? שיגידו, וואלה, טרנטה היה בן זונה. היה מטורף. איך שקיללתי בפודקאסט. אבל לצערי זה לא קורה. אני שואל היום את המתאמנים שלי, תגידו, איך היה בבית ספר? הם עוד שנייה כאילו רוצים לבכות, הם כאילו זומבים, מתים מהלכים. אני גם הרבה בבתי ספר, אני רואה איך הילדים הולכים שם. וואלה, זה בסה. תחשוב שיש לך 12 שנה, שאתה כאילו שבוז. וואלה, לא כיף לך. ואם יש לך 12 שנה שיהיו משמעותיות, חזקות, עם דמויות של השראה, עם טירוף, וואו, לאיזה רחוק אתה יכול להגיע.
איפה אתה רואה את חמש אצבעות בעוד 10 שנים?
עוד 10 שנים אני רואה את החמש אצבעות, וזה שיש לנו בית ספר יסודי, שכבר שם אנחנו מתחילים להטמיע את הערכים שלנו ואת המאפייני זהות. אני רואה אותנו נמצאים הרבה יותר בעוד מקומות בארץ. אני רואה אותנו נכנסים לכפרי נוער, בעיקר במקומות האלה, במטרה בסוף להשפיע כמה שיותר על הנוער, על המציאות פה, והשמיים הם הגבול.
הגבול. אתה מאמין שאנחנו בקונה הזאת עכשיו של חמש?
תשמע, אני מאמין, אני חושב שיש עוד המון לאן להתפתח, והרבה ממה שקורה עכשיו בחמש, הוא קורה מעבודה קשה, מאנשים שוואלה שמו את החיים שלהם בשביל הדבר הזה, וזה הדבר שאני הכי מעריך בעולם.
כמה שנים אתה עובד עם התנועה?
אני עובד בתנועה כבר 5 שנים, עכשיו התחלתי את השנה השישית, וחי את החלום כל פעם מחדש, זה הבית הכי חם שיש.
זה התרגשות?
כל פעם מחדש, זה התרגשות מטורפת, לבוא לאירועים שיש עם הצוות, לבוא למתאמנים, לבוא לשטח, ולהוכיח כל פעם מחדש שזה מגיע לך, שאתה ראוי. יש משפט שאומר תמיד להיות בענבה, להיות ענב, להיות צנוע למה שאתה עושה, זה בן אדם שתמיד יודע להיות בלמידה, זה בן אדם שהוא סקרן, זה בן אדם ששואל שאלות, זה בן אדם שיודע שהוא לא מעל מישהו אחר, גם אם הוא עושה את הדבר הזה כבר 10 שנים. וזה הדבר שהכי מפתח אותנו כחברה, כצוות, כאנשים בחמש אצבעות.
אתה שמח עכשיו עם כל עם התנועה, עם כל הבני נוער?
בטח. הכי כיף שיש בעולם.
אתה מאמין שאנחנו בנקודות עכשיו לא מבחינת חמש אצבעות, אלא מבחינה מלחמתית, מבצעית, מדינית?
מה השאלה, אם אני מאמין במה?
יש לך הבנה שאנחנו בנקודה הזאת עכשיו של המלחמה?
יש יש לי אמונה מאוד גדולה בדרך שאנחנו הולכים אליה, וצריך להתרכז בדברים הטובים, ופשוט לייצר הרבה יותר דברים שהם משמעותיים לסביבה. זה המוטו שלי לפחות.
אז גיא, תודה רבה שבאת. יש משהו שתרצה לסכם, לומר?
בכיף, ים אליך. אני חושב שהמשפט הכי טוב שהולך איתי תמיד, זה כל מה שברוחנו, גם בכוחנו. הכל מתחיל מאמונה עצמית, דרך עבודה קשה. ותזכרו שמה שברוח שלכם, מה שבפנים שלכם, בלב, במה שאתם מאמינים בו הכי הרבה, זה מה שיביא לכם את הכוח האמיתי. וזהו, היה תענוג.
תענוג, תודה רבה, גיא.
ים אליך.
אתם מאזינים לרדיו על הגל. כפר הנוער, הדס הנעורים.